אולי החלום של כל אנימטור היום הוא לעבוד באולפנים כמו DreamWorks. היום אירחתי את האנימטורית שיר ברון, היוצרת של הסרט The Train to Chinling, שהספיק כבר לזכות בכמה פרסים, כולל אוני רוז בפסטיבל הסרטים האיטלקי, מקום שלישי ברוקיס בתחרות CG אונליין, ועוד המון זכירות שאין לי זמן לדבר עליהם עכשיו כי אני רוצה להתחיל את הסרטון. אז היום שיר שיתפה אותנו בתהליך ההפקה של הסרט, ההחלטה שלה ללמוד דווקא בחול ולא בארץ, וגם קצת על הקשיים שהיא חוותה בדרך. אז אני מזכיר לכל מי שעוד לא נרשם לערוץ, תלחצו על הפעמון, תירשמו לדאקאדמי ותצטרפו לשאר הברווזים האחרים. פתיח ומתחילים. שלום שיר, מה קורה?
טוב, מה נשמע?
בסדר, אני קודם כל רוצה להגיד לך מזל טוב, את התחלת שבועיים האחרונים לעבוד בדרימוורקס.
בשבוע האחרון, כן.
אני אשמח שתספרי לי קצת על התחושות, איך זה להגיע לאולפן כזה, איך הימים הראשונים, זה נשמע לי כמו חלום שמתגשם לאנימטורים.
כן, זה בהחלט חלום, מבחינתי. זה מפחיד. כי בדרך כלל נראה לי שהרבה אנשים עוברים קודם דרך, כאילו מגיעים דרך, דרך התמחות, ואז סייקלים או פיקס, ואותי שמו ישר באנימציה. אבל wow. זה סבבה. הרבה ללמוד, זה רק השבוע הראשון, אז בעיקר זה ללמוד את התוכנות שלהם, כי התוכנות מאוד שונות בדרימוורקס, יש להם את הדברים שלהם.
מה התהליך בעצם שמכניסים אותך אליו? את מתחילה עם איזשהו חופף? איך זה עובד?
כן, מקבלים מנטור, יש סוג של קורסים כאלה שפשוט מלמדים אותנו את התוכנות כל יום, שמים לנו בסקדג'ולים, יש להם וידאויים, אז חלק מהדברים הם לא צריכים לעשות שוב ושוב ושוב. עכשיו אני עושה ווק סייקל, סתם בשביל התרגול, להשתמש בתוכנה. עשיתי בול באונס מאוד פשוט, מימין לשמאל.
לכל מי ששומע אותנו וחושב שהתרגילים של הכדורים הקופצים נעלמים מתישהו, אז הם תמיד קיימים כנראה.
תמיד קיימים. כן, זה, קודם כל זה הבסיס. משתמשים בכל העקרונות בדבר כל כך פשוט. אם אתה לא יודע לעשות כדור קופץ, אז חייב ללמוד לעשות כדור קופץ קודם.
נכון.
מאוד רציתי להגיע למקום כזה, אני מדהים, אני עדיין לא מאמינה, אבל מאוד מאוד שמחתי, מאוד התרגשתי.
מהי ההחלטה שלך באמת ללכת וללמוד בחול? זאת אומרת, למה חול ולא בארץ?
אז בהתחלה כן תכננתי בארץ, אבל כשהגיע הזמן להגיש מועמדויות לבתי ספר, רציתי תואר, זה כן היה חשוב לי, ורציתי אנימציה תלת, ורציתי משהו שגם אני אוכל להרוויח כסף. והבנתי שבארץ אין משהו שנותן לי מספיק את הכלים הטכניים, כי אני מצאת לארץ זה משהו מאוד טכני, ויש המון תוכנות ללמוד.
מצאת משהו יותר מקיף.
משהו יותר מקיף, והבנתי שאין לי כל כך את מה שאני מחפשת פה. כן, זה משהו מאוד גדול, ולא באמת ידעתי איך אני אעשה את זה, אבל אמרתי, אני לפחות אנסה. אין לי מה להפסיד בלהגיש. אז הגשתי.
איך שמעת עליהם אבל? זאת אומרת, יש, אני מניח שיש עוד כמה בתי ספר בעולם.
פשוט המון ריסרצ' ולפעמים כאילו רואים סרטונים, סרטוני אנימציה ביוטיוב שכאילו כן. מדהימים, ואז מגלים שזה בכלל תלמידים מאיזשהו בית ספר, ואז מחפשים את הבית ספר, ומה רגע זה רינגלינג, מה זה רינגלינג, ואז מוצאים עוד מיליון סרטים כאלה. אז כזה, אני מכירה את זה ואת זה ואת זה, ופתאום קולטים מאיפה מגיעים הסרטונים האלה.
כן, ומה היה החלק הכי קשה בללמוד בחו"ל?
בישראל יש לנו תרבות מאוד משפחתית וחמה, אז להיות רחוקה מהמשפחה כל כך הרבה זמן, זה לא פשוט. מעבר לזה, גם התרבות עצמה היא לא אותה תרבות. האנגלית שלי היא רמת שפת אם, אבל עדיין היה איזשהו פער בתקשורת. להבין את הסאבטקסט של דברים, כי זה באמת שונה ממה שאנחנו מכירים בארץ. אפשר להגיד את אותו משפט, ופשוט להבין את זה אחרת לגמרי. אז נראה לי שזה והמרחק מהמשפחה האלה היו דברים הכי קשים בשבילי.
זה נשמע שהקרבת הרבה בשביל להגשים את זה.
ידעתי לאן אני רוצה להגיע. ידעתי שאני רוצה לעבוד על, כאילו, מה שגרם לי לרצות לעשות אנימציה זה טנגולד של דיסני. ידעתי שאני רוצה לעבוד על דברים כאלה, ולצערי זה עוד לא בארץ. בארצות הברית הרבה מהסטודנטים מגיעים ישר מהתיכון, שזה אגב גם היה אחד מהקשיים, שכולם היו בני 18 כשאני הייתי בת 24, אבל זה גם היה, זו הייתה גם החוזקה שלי.
מה זאת אומרת החוזקה שלך?
גם ניסיון חיים שאפשר לי למשוך מהרבה דברים שחוויתי בעבר ולהכניס את זה לתוך העבודות שלי. וגם מבחינת התמודדות, הבית ספר שהלכתי אליו הוא מאוד מאוד אינטנסיבי, מאוד. צריכים לעבוד מאוד מאוד קשה. אני זוכרת שבצבא, כשהתמודדתי עם הדברים האלה בפעם הראשונה, כאילו, הייתי בוכה לפעמים, זה היה ממש רע. מפקד צועק עליך, מה? ושעשית משהו לא טוב וזה, אבל כבר התמודדתי עם הדברים האלה בעבר, הגעתי לבית ספר,
כן.
וזה כבר כאילו, הפרופורציות של דברים, אתה מכניס הכל לפרופורציות אחרות מאנשים שצעירים יותר.
אוקיי, אז בואי נדבר רגע על, על הסרט המקסים שלך. סיימתי ללמוד, יש לכם סרט להכין. אני ראיתי את הסרט הזה, סרט מקסים. איך נולד באמת הרעיון הזה לייצר את הסרטון הזה, מאיפה ההשראה?
אחרי הצבא טסתי לחול, טיילתי במזרח 3 חודשים. הייתי בסין 1.5 חודש, וטיילתי לבד. אז האמת שהסיפור עצמו מבוסס על איזושהי חוויה שהייתה לי על רכבת של 24 שעות, שעליתי לרכבת, וכולם סינים. סינים לא יודעים לדבר אנגלית כל כך טוב, אז הייתי תקועה 24 שעות כביכול מוקפת באנשים שאני לא יכולה לדבר איתם אפילו. נכנסתי לתא שלי, זה תאים כאלה של 3 מיטות בכל צד, התקרבלתי בשמיכה ואמרתי, טוב, אני פשוט אעבור את זה, 24 שעות עכשיו של כלום. אנשים אחרים שישבו איתי בתא, הציעו לי האוכל, והם לא צריכים לדבר ולא כלום, פשוט הושיטו את היד. ואז הם לימדו אותי איך לשחק משחקים, ואז הם לימדו אותי איך לקפל אוריגמי משטרות יואן. ואז איזו מישהי אפילו התיישבה לידי וניסתה לשאול אותי איזו שאלה במשך שעה, עד שהבנתי שהיא מנסה כולה לשאול מה הגיל שלי.
וכל זה דרך השפת גוף ודרך הבעות פנים, כל התקשורת איתם.
כן, פשוט בלי מילים.
זו גם הסיבה אגב שבסרט שלך אין מלל.
נכון, נכון. אז הסרט שלי זה בעצם על מישהי מזרחית שמטיילת במזרח ועולה על רכבת שבה אין אף אחד חוץ מפנדה. היא עבודה במקום הזה, לא מוצאת את הדרך, היא צריכה ללמוד לתקשר עם הפנדה כדי למצוא את החוויה שהיא מחפשת. גם העניין של תקשורת ללא מילים, תקשורת בדרכים שונות, זה משהו שהיה חשוב לי בלי קשר גם. התנדבתי הרבה עם ילדים באלימות, בצרכים מיוחדים.
אני ביקשתי ממך שקצת תראי לי את הסרט, אם את יכולה לשתף קצת דברים.
טוב, אז אני אראה לכם קצת את התהליך. אני אראה לכם את האנימטיק השני שעשיתי, מתוקן. וקחו בחשבון שזה משהו שהייתי צריכה לעשות נורא נורא מהר. אז, אנחנו מתחילים ב... כמו שאמרתי, בשנה השלישית, בסמסטר השני, אנחנו עושים את ה-story boarding. במקביל לזה, אנחנו גם עושים את ה-visual development, concept design, שיוצרים את הדמויות ואת העולם וכל זה. אני אראה לכם את האנימטיק המתוקן. ועשיתי את זה כבר במקביל לפרודקשן עצמו. לא באמת היה זמן לעשות את זה, אז זה מאוד מאוד מסי, אבל עדיין אפשר להבין מה הסיפור דרך זה. אז חלק מהסיבה שבעצם חשוב להתחיל באנימטיק זה... כי זו הדרך הכי מהירה בעצם לעשות visualization, ויזואליזציה של הסרט. לפני שממש מתחילים את האנימציה עצמה, זה משהו שלוקח המון המון זמן. קודם כל עושים סקיצה סוג של מאוד מאוד מהירה של מה הביטים, מה אני הולך להראות פה.
כן.
והאמת שגם אחרי זה יש הרבה דברים שמשתנים. יש שוטים שקיימים בסרט שלי שלא היו קיימים פה, יש שוטים שקיימים פה שלא קיימים בסרט שלי. כי ברגע שכן הופכים את זה לתלת, אז פתאום רואים כל מיני דברים שלא לא עובדים מספיק טוב, או לא עובדים בכלל. סטורי זה אולי הדבר שאני הכי פחות אוהבת סלש טובה בו, כאילו סטורי בורדינג. הרבה יותר קל לי בעולם התלת. אבל בעולם המקצועי זה גם שם מתחילים להבין מה השוטים, מה זוויות המצלמה, כאילו גם אצלי, פשוט נגיד השוט הזה הוא השוט שידעתי שאני רוצה שיהיה מאוד פלט והשוט הכי ארוך מבחינת הזמן, שבאמת פשוט רואים את שתי הדמויות באינטראקציה. והשוט הזה שרואים את הפנדה בחלק העליון ואת הילדה בחלק התחתון, כאילו ידעתי פחות או יותר איך אני רוצה, איפה אני רוצה למקם את המצלמה. השוט הזה בגרסה קודמת, לא הגרסה הישנה, אלא גרסה קודמת של הגרסה החדשה. הוא בכלל לקח, יש עלים פה בצדדים, הוא בהתחלה לקח עלה, עשה איזה לק והדביק את זה על הספר, וכך הוא תיקן את הספר שלה. אחד הרפרנסים שלי מבחינת הפיל, הטון, זה היה My Neighbor Totoro. וטוטורו הוא עצום, וקצת רציתי משהו כזה שהפנדה היא בעצם כאילו נורא גדולה ומפחידה, והנה אפשר לראות פה בצד וכמה הוא גדול יחסית אליה. טוב, אז במקביל לאנימטיק גם עשינו מה שנקרא concept art, visual development, שבו יצרנו את הדמויות, ייצבנו את הדמויות. זה הכל בזו, זה לפני שבכלל נכנסנו לתלת, זה בשנה השלישית. אז okay. כאן אתם יכולים לראות ממש עושים כזה exploration ומנסים כל מיני דברים שונים, עד שבחרתי את הדזיין, שהאמת שאת הדזיין של העיצוב של הפנדה בכלל שיניתי. לירון טופז הוא החליט לעשות לי סוג של מנטורשיפ לשנה האחרונה, והוא ראה את ה... כשהתחלתי למדל את הדמות בתלת, הוא כזה. זה לא הולך לעבוד. והראיתי לו את כל העיצובים האחרים, הוא הצביע על אחד, ופיתחתי את זה לזה. ומשם באמת התחלתי למדל מחדש, ופתאום זה היה כל כך פשוט, וקרה כל כך בקלות, כי יש דברים שפשוט יראו יותר טוב בתלת. קצת פוזות, התיק של הילדה, פסתי רפרנס, ואוקיי, אני רוצה שזה יהיה כזה, צבע כזה. אז זה הילדה. כל מיני, ניסיתי לחשוב אולי קטנה כזאת, אולי יותר גדולה, ואז זה הילדה עם רפרנסים. כן, ידעתי שרציתי הרבה בדים, והאמת שבצלת, כאילו לפני שבכלל התחלתי, אמרתי, למה אני עושה את זה לעצמי? למה שאני אשים בד כזה גדול ועשה את החיים שלי קשים? אז הורדתי את זה ושרתי לה קולצה עם הצעיף.
היה לך ממש חשוב שתהיה דמות ישראלית, אני לא מבין.
כן, אז מבחינת הדמות, העיצוב דמות, זה תמיד איזו דמות לבנה כזאת, עם button nose, ואמרתי, אני לא רוצה. זה לא משקף אותי, את התרבות שלי, או שום דבר. אז ניסיתי להביא משהו יותר מהעולם שלי. להראות את היופי שלה, גם עם הדברים שלא נחשבים אולי ליופי.
את היופי הפנימי.
כן, בדיוק. בסמסטר ההוא עשינו גם color keys, לקחנו כמה סצנות, שלא היו קיימות עדיין, כי הוא פשוט מאנימטיק, להראות איך התאורה תראה, דומה לסרט שלי. הרגע הזה לא קיים כבר. הרגע הזה לא קיים. הרגע הזה הפוך.
מה המשמעות באמת של תאורה חמה בסרט הזה?
רציתי משהו שירגיש whimsical שכזה. תאורה חמה זה פשוט משהו שהוא מאוד, שאני מאוד אוהבת. רציתי הרגשה מאוד רכה כזו ונעימה.
ככה זכרת את החוויה הזאת בטיול שלך?
כן, האמת שכן, לא חשבתי על זה, אבל כן. כאילו, לתת כבר, לפני שרואים את הפנדה בכלל, לתת כבר קצת את ההינטס, העיצוב של הדלת, קצת כמו פנדה, שהכפתור הוא בעצם בצורה של יד של פנדה. זה לא רק איך לצייר בית, זה איזה בית זה, מי גר שם.
זאת אומרת, לכל דבר פה יש גם משמעות, זה שהדלת מעץ וזה שהאור פה חם ולא קר. כל כן. דבר הוא מוסיף לאווירה של הסיפור.
כן,
של
זה הסיפור. הכל הסבים שמצאתי שיש ביערות האלה, זה הכל כאילו דברים ש... מהמקום שבו הפנדה חיה. והסיבה שרציתי לעשות את זה כי היא בעצם נכנסת לעולם שלו, ולא הפוך. היא כן. עולה על הרכבת שבה היא לא שייכת כביכול. אז זה מה שעשינו בשנה השלישית. אחרי האנימטיק, בשנה הרביעית, עושים מידול של הדמויות, הם ממדלים במאיה, טקסטור עשינו בסאבסטנס, או זיברה, שאני אוהבת סאבסטנס, יותר קל. שיער, פרווה עושים באקסג'ן, שזה גם מאיה. בדים, שזה לדעתי לא היה חכם, והם מוציאים את זה מהקריקולום, אבל עשינו את זה ב-Marvelous Designer. Marvelous Designer זה תוכנה לבדים. כאילו, אפשר ליצור שם ממש בגדים, וזה עושה סימולציות.
והבחירה שלך פה לוותר על הבד, על הבת שהיה עליה, זה בחירה של דדליין בעצם?
זה בחירה טכנית. יש המון לעשות במעט מאוד זמן, ולעשות בד כזה שעל כל הגוף שלה, זה אומר שלכל שוט שרואים אותה, אני אצטרך לעשות סימולציה עם הבד. כן. סימולציות זה סיוט, למי שלא יודע איך לעשות את זה כמו שצריך. צריכים לדעת לבחור את הדברים שהם אקסטרה. אי אפשר לעשות הכל אקסטרה. אז האקסטרה שלי... זה אולי הפרווה, כי זה כבד יותר. מבחינת כמות הסטים, הסט העיקרי הוא הרכבת. והסט האחרון של היער בבואים, הוא בתכלס הכל ממאיה. למאיה יש כל מיני עצים ודברים כאלה, לקחתי את הבמבו, שמתי בכל מקום, אז מחקתי כמה גיאומטריות.
אנחנו לא נגלה.
הכי כאילו, הכי בחר. אבל השוטו הוא פשוט אמור להיות ירוק, תאורה יפה, וזהו. הדבר הראשון שעושים זה למדל את הדמויות וטקסטורות, מראים turnaround של הדמות. קראתי לה גילי.
המודלינג זה מתוך הציורים והעיצובים.
כן. ולא קראתי פנק פנק. שאלתי את חברה שלי שהיא מסין, אם יכולה לעזור לי לחשוב על שם, והיא אמרה שפנק זה שמנמן, וכשאומרים את זה פעמיים זה חמוד. וכאילו נותן לזה את החמידות. ואחרי זה עושים את הריגינג, ויש בלנד טסטס. כדי לראות שהדמות יכולה לזוז כמו שצריך, שיש באמת אפשרות להזיז אותה כמו שצריך. אז האנימציה לא צריכה להיות מושלמת, זה פשוט להראות את ה...
זה הטסטים של הבעות פנים שעושים לראות אם הריג עובד.
בדיוק.
ואני חייב לשאול אותך פה, כי את אמרת לי שאפשר לבחור לפעמים לעשות עד 3 אנשים, וזה נשמע לי פשוט המון עבודה לעשות הכל לבד, אם את עושה גם ריג וגם מאיפה באה ההחלטה הזאת לעשות את זה לבד, למה?
ויכולתי ללכת ולעשות סרט עם מישהו אחר, אבל הגעתי למסקנה שזו ההזדמנות היחידה שיש לי לזמן הקרוב ליצור משהו באמת שהוא שלי. הרגע הקשה שהיה לי הוא היה בעיקר האמת בשלב הסטורי שבשנה השלישית, שהמורה שלי לא בדיוק הבינה מה אני מנסה לעשות, וזה מגיע בשני כיוונים, כן? גם היא לא היו לה את החוויות שלי היו, אבל גם כנראה אני לא הצלחתי להעביר את זה כמו שצריך, וזה משהו שמאוד חשוב לדעת לעשות. אני חושבת שזה היה הכי קשה, שהרגשתי שאני לא מצליחה להגיע למה שרציתי, פניתי לחברים.
היה לך איזשהו רעיון בראש, אבל לא הצלחתי ליישם אותו.
להעביר את ההרגשה שרציתי. הרגשתי שכל הזמן... המורים כל הזמן ניסו להכניס יותר ויותר את ה-ticking time bomb, raise the stakes, זה. אבל זה לא היה הקטע של הסרט שלי, זו לא הייתה המטרה. פשוט עשיתי את זה כדי לעבור את הסמסטר, אבל לא רציתי לוותר ולא רציתי לעשות את מה שהיה לי, וחזרתי אחורה ועשיתי מההתחלה. ופניתי לאנשים שידעתי שקצת יותר מבינים את העולם שלי, וזה היה, יש לי חברה מאוד טובה, היא תותחית בסטורי, Ariel Song. ממש ממש טובה. אז בשנה הרביעית בעצם יצרתי את הסיפור, והפעם הראשונה שהמורים ראו את הסיפור החדש היה בלייאוט. קשה לראות מה קורה, כי אין אנימציה, אין, כאילו, יש הבעות מאוד בסיסיות, קשה להבין מה קורה. זה הבלוקינג הכי הכי ראשוני שיש באנימציה, זה להציב את הדמויות איפה הן בכל רגע נתון. זו הייתה הביקורת הכי קשה שהייתה לי בשנה הרביעית, כי הם פשוט לא, הם לא לגמרי הבינו, ואני מבינה למה הם לא הבינו. וגם היו שם בעיות. זה הכל, זה איך הדברים יהיו, כן, קומפוזיציה למצלמה, אבל זה גם הקאטים, לראות, אוקיי, אז פה זה יהיה cut on action, cut on look, דברים כאלה.
בימוי, בימוי וכן, אוקיי.
כן, בדיוק. הם לא לגמרי הבינו, ואחד הדברים הכי גדולים שהיו, זה שהם אמרו שהוא נראה כמו תינוק, והוא צריך להיות בגודל של תינוק. אמרתי, לא, אבל כן הסכמתי עם זה שהוא היה גדול מדי. אז את זה שיניתי והפכתי אותו לגודל קצת יותר נורמלי. אני האמת לא זוכרת בדיוק את כל הנוטס שהם נתנו, אבל היו המון, היו לי איזה שני עמודים של נוטס. הגעתי למצב שאני יושבת מול המחשב במשך שבועיים ופשוט מה אני עושה עכשיו. כאילו להפוך אותו לתינוק זה לא רק ישנה את הקומפוזיציה והכל, זה ישנה את הסיפור, כאילו אני צריכה לבחור מחדש את כל את כל הביטס, אני צריכה, זה אקטינג שונה, איך הוא לא יכול לשבת באותו ספסל בתור תינוק, וגם זה לא מה שרציתי, מעבר לזה שבמקור, הוא היה תינוק, בסיפור הראשוני,
כן.
והם אמרו לי להפוך אותו לגדול, אבל, אז לפעמים גם הדברים האלה יקרו, ולאט לאט לומדים גם להקשיב ללב שלכם. הרעיון הוא להבין מאיפה הביקורת מגיעה, וככה אפשר באמת לבחור את התיקונים שמתאימים לסיפור. זה לא כזה פשוט, כי הרבה פעמים הם יגידו, אולי במקום זה תעשי ככה וככה. והם לא יגידו למה.
כן.
אז צריכים להבין את הלמה. כי לפעמים הפתרון שלהם לא מתאים.
ודברים
שמתאים למה, אז אפשר פתרון אחר.
אני חושב אבל שזה הופך בעצם מורה למורה טוב, שהוא יודע להגיד לך למה הדבר לא עובד.
אולי. אבל הרבה מהם לא עושים את זה. זה גם התפקיד שלנו, פשוט להבין מאיפה זה מגיע, ולדעת איך ליישם ולשנות. לאו דווקא בלקחת את הפתרון שלהם, אלא להבין מה הסיבה שהם נתנו פתרון. ובשלב הזה שהייתי כבר תקועה ושבועיים פשוט יושבת מול המחשב, פניתי לחברה שלי, שהיא מאוד מאוד טובה בסטורי, אמרתי לה, אני לא יודעת מה לעשות. ישבה איתי על המסך עם השני עמודים, ועברה איתי נוט נוט. מה את חושבת לגבי זה? את מסכימה? לא. סבבה, ביי. מה את חושבת לגבי זה? אמרתי, אני מסכימה, אבל אני לא רוצה לעשות כך וככה. עזרה לי, אפילו מתוך השיח עצמו, הצלחתי להבין יותר מאיפה זה מגיע ומה השינויים שאני צריכה לעשות. ומשני עמודים של נוטס, הגעתי לארבעה שינויים שהייתי צריכה לעשות, שלושה. טיפה אני משנה את השוטים קצת.
אבל את אומרת, אבל... פה, את אומרת פה גם משהו אחר שהוא מעניין. את אומרת בעצם שבסופו של דבר, ידעת גם להקשיב לעצמך ולא לבטל את מה שאת רוצה. היה לך נכון. פה את האומץ הזה גם לבוא ולהגיד, אוקיי, אני מסכימה עם הביקורת, אבל... עד איפה שזה לא מבטל אותי.
נכון.
או את הרעיון שלך.
לגמרי. אני חושבת שזה חשוב, אני חושבת שאם לא מקשיבים גם לעצמנו, אז בסופו של דבר נשארים עם משהו שהוא לא שלנו. זה משהו שגם פשוט צריכים ללמוד. הם אמרו שזה מרגיש שזה עובר מהר מדי. אז הוספתי ביט שלם שבכלל לא היה, לא באנימטיק ולא בסטורי בורד. אז הגעתי למצב שאני כזה, אוקיי, איך עוד, מה הניסיון השלישי שהוא מנסה לה, בשביל להסביר לה, ולתקשר איתה. ודבר נוסף זה שהם המשיכו להגיד שהם לא לגמרי מקשרים את הספר לסמל. זה היה אחד השינויים היותר גדולים שעשיתי, שיניתי את הסוף. לא רואים בכלל את הפנדות בחלק הזה. לא רואים גם את הסמל. היא לא רואה את הסמל בשום שלב. אנחנו רואים את הסמל בסוף הסרט אחרי שהרכבת עוזבת. כי זה לא לגבי הסמל. כאילו זה לגבי להגיע לחוויה הזו. אז זה היה לייאוט. אז אחרי לייאוט יש בלוקינג פאס, ואז יש אנימיישן פאס, ואז מגיעים ללייטינג. אז בלייטינג לוקחים את כל השוטים שיש לנו, וצובעים קודם כל color keys. קודם עושים את זה בדו, כדי להבין מה ההתפתחות שאנחנו רוצים במהלך הסרט. אז רציתי משהו קצת יותר כזה חמים בהתחלה, ושיגמר עם הירוק.
וזה עושים בפוטושופ, נכון?
כן, בפוטושופ פשוט צובעים. אז זה בעצם מה שהיה לי, ואחרי זה עושים את זה, וכאילו לוקחים את הציורים האלה, ומנסים, ובעצם מביאים את זה בתלת. הרבה אנשים מנסים ליצור את זה כבר בתוך מאיה. אני אישית עבדתי המון עם ניוק, שבעצם עשיתי מלא color corrections והכל בפוסט. אז אפילו לשלב הזה, שרק התחלנו את התאורה, והראיתי רק את ההתחלה של התאורה, כבר בניתי את כל הטריז והכל בניוק. אז כשהייתי צריכה לתקן דברים, זה כבר היה לי הרבה יותר קל, כי הכל כבר היה מוכן.
זה חשוב לדעתך אבל לעשות כל פעם את התהליך הזה בדו. אני רואה שזה גם התאורה וגם הדברים האחרים.
לאנימטיק זה חשוב, כי אם פשוט נכנסים ישר לתוך תלת, זה פשוט יכול להיווצר בלגן, כי אין שום תכנון. זה חלק מתהליך התכנון. אז בסוף הסמסטר הראשון של השנה הרביעית, יש לנו מה שנקרא December Crit, שזו הפעם הראשונה שכל התלמידים של אנימציה מהשנים... מכל השנים. פעם ראשונה שהם רואים את הסרט שלנו, ובשלב הזה כביכול סיימנו אנימציה, שזה ממש לא המצב, אבל עדיין אין תאורה ואין שום דבר. זה מה שהיה לי בדצמבר. אז פה כבר הכל כביכול בספליין, גם אם זה לא ספליין יפה במיוחד. וכאן הפנדה כבר הרבה יותר קטנה. וכאן זה עדיין מוזיקה טמפ, גם הסאונד טמפ, כאילו הכל פשוט...
שמוזיקה זה השלב האחרון אחרון, נכון?
זה כל הזמן היה ברקע, עשינו את זה. זה היה הסקרינינג הראשון שהיה כאילו באמת יותר גדול, ולא רק ביקורת מול המורים. אחרי זה הגענו לסמסטר השני, ובעצם כבר ראיתי לכם את הלייטינג, אז זה באמת קורה בסמסטר השני של השנה הזו. ואז יש רנדר פס ראשון. רואים בפעם הראשונה את הסרט עם התאורה והכל, אז אחר כך גם באמת יש תיקונים לתאורה. וכביכול זה אמור להיות במצב שהוא גמור עם קצת בגים ומקומות לשיפור. ובמקביל כל הזמן תיקנתי את האנימציה בכל מיני מקומות. וכאן זה כבר המוזיקה החדשה. לא גמורה, אבל החדשה.
כמה זמן לוקח ללנדר את זה, אגב?
אוי, איזה הסיוט. זה לא קשור אפילו לזמן, זה מגבילים אותנו. יש פארם של הבית ספר, הסצנות שלי מאוד כבדות.
כן.
זה לקח הרבה זמן. ובגלל זה היה לי, בגלל זה הרבה תיקונים עשיתי פשוט בניוק, ולא עשיתי מחדש. אלא אם כן שיניתי אנימציה, אבל גם, בגלל זה עשינו רנדורים בליירים, אז יש אפשרות לרנדר ליירים שונים. אז היה לי לייר של הסט, לייר של הדמות הראשונה, לייר של הדמות השנייה, לייר רק של הצל שלהם. אז כששיניתי אנימציה, לא הייתי צריכה לרנדר את הסט שוב. סט, זהו, סיימתי.
כן, סט או דמויות, זה בנפרד.
נכון.
אני חייב להגיד שמה שמרשים אותי, שאת חייבת להיות פשוט טובה בכל אחד מהטכניקות האלה, או התוכנות האלה, זאת אומרת, אם משהו אחד לא עובד, אז יראו את זה על כל הסרט.
נכון, אבל בשביל זה לומדים 4 שנים, אבל לומדים איך להתמודד עם זה. כן. כן, ואז יש את הפיינל.
אם את צריכה לתת טיפ לאנימטורים מתחילים, שרוצים להגיע לאולפנים כמו DreamWorks או למקומות האלה, איזה טיפ את יכולה לתת להם?
הדבר מאוד מאוד חשוב לזכור זה שלכל אחד, קצת ציינתי את זה לפני, אבל לכל אחד יש את המסלול שלו. חשוב לחשוב גם על היעד. אם רוצים לעבוד במקום כמו פיקסאר, היעד הוא בעצם בארצות הברית. מה שצריך כדי להגיע לשם, זה קצת שונה מאשר אם רוצים לעבוד בסטודיים באירופה, או בקנדה אפילו. חשוב להיות חדורי מוטיבציה ולדחוף קדימה כל הזמן, ולפנות לאנשים, לבקש פידבק, לבקש עזרה. מאנשים שאתם מכירים וסומכים עליהם, וגם מאנשים שאתם לא מכירים שאתם אוהבים את ה... כאילו, אם יש אמן שאתם מאוד אוהבים, מישהו שעשה איזה קטע אנימציה שממש התלהבתם ממנו, או קונספטים, אתם בעולם הקונספט, או כל דבר, תפנו. אז ממש חשוב לחשוב על היעד, ולאו דווקא כי אנשים כאילו הלכו לחול ולמדו ואז הצליחו, אז זה לא אומר שאתם צריכים ללכת לחול וללמוד. אני חושבת שזו כן אחת הדרכים, אבל זו לא הדרך היחידה, זו דרך מאוד יקרה.
את אומרת שזה לא חשוב רק לדעת אם מישהו רוצה להיות אנימטור, אלא חשוב גם שהוא ידע איפה הוא רוצה להיות אנימטור?
הקטע הוא שגם כשהולכים ללימודים, אז הרבה פעמים מגלים ש... בעצם אולי אני לא רוצה להיות אנימטורית, אני רוצה בכלל לעשות קונצפט, או הפוך, או אולי אני רוצה להיות ג'נרליסטית, כי אני ממש נהנית לעשות את הסרט הזה ולעשות הכל, אז אולי אני רוצה לעשות את זה כל החיים, ואני רוצה להיות ג'נרליסטית. אז זה גם לא נכון פשוט להגיד, אני רוצה את זה לפני שבכלל התחלתם את התהליך. באיזה עולם רואים את עצמנו בעוד 10 שנים? כי אם רוצים עכשיו לעבוד על משהו כמו קלאוס, אני לא יודעת אם צריכים ללכת וללמוד בארצות הברית בשביל זה. אם רוצים להפך, עדיף אולי באירופה. אז את הסרט שלי, ברגע שסיימנו, שלחתי לכל מיני פסטיבלים, והוא זכה באמת בהרבה מהם, אחד מהגדולים יותר שהוא זכה בהם היה Honey Rose, פסטיבל סרטים איטלקי, והוא זכה בשנתי, שזה היה ממש כיף. והרוקיז. רוקיז זו תחרות CG, אונליין, שנתית. זכיתי במקום השלישי ברוקיז, שזה גם היה, זה משהו שהוא מאוד מאוד מוכר בתעשייה, זה משהו שמאוד נחמד לקבל, שבאמת דרך זה הגיעו אליי גם אנשים אחרים, כי ראו שיש לי איזושהי שחייה שם, אז אני כזה, ראיתי את הסרט שלך, פשוט יצרו קשר דרך זה. אז זה היה גם מאוד מאוד נחמד. אני חושבת שזה תמיד טוב להוציא את העבודה לשם, כי בשביל מה יצרנו את זה אם לא בשביל ההנאה של אחרים?
מעולה, אז אני רוצה להגיד לך תודה, שיר, שבאת ודיברת ושיתפת אותנו בכל הדברים הנפלאים האלה.
תודה שהירחת אותי פה.
בשמחה. תודה שצפיתם, אם אהבתם, אתם מוזמנים לכתוב לנו כאן בתגובות למטה, וכמובן לא לשכוח להירשם לדאקדמי, ללחוץ על הפעמון, נתראה בסרטון הבא.